אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. אנחנו בפרק ה-19, והיום אנחנו נדבר על נושא שעסקתי בו במידה מסוימת בפרקים מסוימים, אבל לא באופן ישיר אלא באופן יותר עקיף, והנושא הוא אותנטיות בכתיבה. ואני קודם רוצה להקדים ולהגיד שאנחנו חיים בעידן קצת אחר היום, אנחנו בשנת 2023, ואנחנו חיים בעידן שקשה לרגש אותנו. יש לנו איזושהי חוויה שראינו וחווינו כבר הכל, תחשבו על זה רגע. עד היום יצאו מאות ספרים על כל נושא, סדרות טלוויזיה על כל נושא, סרטים על כל נושא. ועבורנו כיוצרים, ככותבים, כאמנים, מאוד קשה לנו להמציא את הגלגל. על אף שזה החלום הגדול ביותר של כל אחד מאיתנו לעשות משהו שעדיין לא עשו, זה בסדר גם להגיד שאנחנו חיים בתקופה שעשו באמת כבר כמעט הכל. והקורא הממוצע שלנו, או הקורא הפוטנציאלי שלנו, באופן ישיר או עקיף גם הוא מודע לזה. כלומר, הרבה יותר קשה לרגש אותנו היום בתור צרכני תוכן. אם זה הפרסומות שנמצאות בכל מקום, או כל כך הרבה ערוצי טלוויזיה, וכל כך הרבה תכנים, וכל כך הרבה, אנחנו מוצפים. לכל אחד מאיתנו יש ברשימה שלו לפחות 10 סרטים, ספרים, או סדרות טלוויזיה, שהוא חולם לראות, והוא פשוט לא מצליח להגיע לזה. כי תמיד יש משהו יותר טוב. ואני מאמין שהיום, בשנת 2023, כדי להגיע ללב של הקורא, אותנטיות היא הכלי החשוב ביותר שיש ברשותנו. ואני רוצה לדבר היום, בפרק הזה, על כמה נקודות שאני מאמין שבעזרתן נוכל ליצור קצת יותר אותנטיות בכתיבה. כי, אתם יודעים, אם לפני 10 או 20 שנה, אני מאמין שהדרך ללב של הקורא או הצופה הפוטנציאלי, הייתה דרך קו עלילה מאוד מאוד טוב. היום אני מאמין שעוד לפני קו העלילה האיכותי, זו הדרך שבה אנחנו מבטאים את עצמנו. הדרך שבה אנחנו מנגישים את עצמנו. הדרך שבה אנחנו כותבים את עצמנו החוצה. בתור כותבים ובתור יוצרים. ואני אסביר מה הכוונה שלי. ואני לא אומר שקו העלילה לא חשוב. קו העלילה מאוד מאוד חשוב. אבל כשממליצים לכם בדרך כלל על סדרה או על ספר חדש, אז בדרך כלל ההמלצה היא לא, אתה חייב לקרוא את הספר הזה, זה הסיפור הכי טוב ששמעתי. אתם יודעים, יש ארי פוטר ויש עוד אלפי ספרי קוסמים. אני לא חושב שהסיפור בארי פוטר הוא העניין. אני חושב שזה המתח והמסע של הדמויות. אני חושב שאפשר להגיד את זה על כל ספר מוצלח. זה לא בכך הנושא. כל ספר מוצלח אתם תוכלו לזהות, אם תעשו מחקר קטן, עשרות ספרים אחרים שיצאו שנים רבות לפניו, ועוסקים או עוסקות בערך באותו נושא. אם זה סדרות שעוסקות, אם זה ספרים שעוסקים. לכן אני מאמין שקו העלילה חשוב מאוד, אבל הוא משנה. והדבר החשוב ביותר כשאנחנו ניגשים לכתוב את הספר, את הסיפור, את היצירה שלנו, זו הדרך שבה אנחנו מנגישים את עצמנו החוצה. והדבר הראשון מבחינתי, אם אנחנו רגע מחפשים לעסוק באותנטיות, ואני לא, שוב, אני רגע רוצה להגיד שאני לא מדבר בחוקים, אני לא מדבר בכללים, אני מאמין שאין דרך אחת, אני תמיד אומר את זה בהרבה מהפרקים שלי והרבה מהדרכות הכתיבה שלי, אין דרך אחת, אין פה נכון, לא נכון, אני לא אומר לכם תעשו כך וכך יהיה בסדר. אני מספר על השני סנט שלי והדרך שבה אני מסתכל על כתיבה, הדרך שבה אני ניגש לכתיבה. ושוב, יש הרבה כותבים שיגידו, אוקיי, אנחנו מבינים את הדברים שאתה אומר, אבל כרגע האותנטיות זה הדבר המשני בספר שלי. מאוד חשוב לי העלילה ומאוד חשובה לי הדמות הזאת, לא בהכרח חשוב לי להיות אותנטי בכתיבה. וזה בסדר. אני יכול להגיד לכם עליי, שכשכתבתי את הספר הראשון שלי לפני 8 שנים, 100 דרכים לאבד את עצמך בהודו, אז ראיתי נגד עיניי אותנטיות. אמרתי לעצמי, אני רוצה שכל מי שקורא את הספר, לא ירגיש כאילו הוא יושב באודיטוריום, בהרצאה עם 300 אנשים אחרים, אלא ירגיש כאילו הוא קורא את הספר ויושב אצלי בסלון, על כוס בירה, כוס יין, ואני ממש מספר לו את הסיפור פנים אל פנים. זו התחושה שאני רוצה לייצר, וזה לא משנה. כתבתי ספר על הודו, ורוב מי שקרא את הספר שלי לא היה בהודו מעולם. אני לא מחפש בהכרח את הקרבה של, הספר שלי מתאים רק למי שהיה ב...
הרבה פעמים אני פוגש כותבים וכותבות, ואומרים לי, תשמע, הספר שלי מתאים אך ורק לי. אני לא חושב שיש דבר כזה, כלומר, רוב משקרת הספר שלי עד היום לא היה ולא יהיה בעוד ומעולם, ספר הרפתקאות לכל דבר. אני מאמין שספר הוא חוויה. אז אני מאמין שכלי מאוד מאוד חשוב עבורנו כדי לייצר אותנטיות, זו כתיבה בגוף ראשון, אני לא רוצה להרחיב לעומק, כי ממש בפרק הקודם, בפרק ה-18, עסקתי וצללתי לעומק על ההבדלים והפערים בין כתיבה בגוף ראשון לכתיבה בגוף שלישי, אבל אני כן מאמין שאם אנחנו שמים נגד עינינו כרגע, הדבר החשוב ביותר בכתיבת היצירה שלנו זו יצירת אותנטיות, אני מאוד מאוד מאמין בכתיבה בגוף ראשון. אני מאמין שדמות אחת צריכה לדבר בגוף ראשון. מגיעים לשולחני לא מעט טקסטים וכתבי יד של כמה דמויות שמספרות בגוף ראשון, ויש כמה סטורי ליינים שמתחברים, זה קצת מבולגן בעיניי. אני לא אומר שזה לא אפשרי, שוב, אני לא אומר מה נכון ומה לא, אבל הרבה פעמים מתוך המקום והרצון לייצר אובר אותנטיות, עוד מעט נדבר על המאמץ באותנטיות, שזה גם, זו גם נקודה מאוד חשובה, אבל אני מאמין שדמות אחת צריכה לספר את הסיפור בגוף ראשון. מבחינתי, הדמות הזאת לא חייבת להיות נוכחת בכל הסצנות, זה בסדר שלפעמים היא תדבר על סצנות שהיא לא הייתה בהן, יש לה איזשהו כוח על הדמות הזו, כי היא מספרת על דברים שהיא גם, לצורך העניין, הגיבור שלי מספר על המפגש עם אבא שלו, ואז הגיבור יכול לספר על המפגש בין אבא לאמא, כשהוא לא היה בחדר, זה רק היה אבא ואמא. הוא יכול לספר, יש לו איזשהו כוח על. בעיניי זה הרבה יותר אותנטי מלספר את הסיפור בגוף שלישי. יוסף הלך לאלף, ומשם הלך לבית, ומשם הלך לגימל. זה קצת מרוחק. דרך אגב, שוב, אמרתי את זה בפרק הקודם, זה יכול לשרת הרבה דברים, אבל אני מאמין שכדי לייצר אותנטיות, השימוש בגוף ראשון הוא מאוד חשוב. אז זה הנושא הראשון שאנחנו רוצים להתמקד בו כשאנחנו ניגשים למטרה שהיא כתיבה אותנטית. הנושא השני זה חוסר מאמץ. ואני אסביר מה הכוונה. הרבה פעמים כשאנחנו ניגשים לכתיבה, אנחנו מנסים לתפוס, בעיקר בתחילת הסיפור, תחילת הטקסט, בפרק הראשון, בפרק השני, בהקדמה, אנחנו מנסים לתפוס את תשומת הלב של הקורא מאוד מהר, והמחשבה היא די הגיונית. כלומר, הקורא שלי יש לו המון רעשי רקע, המון אפשרויות, יש לנו היום ב-2026 יותר אפשרויות ממה שהיה לנו אי פעם, וסביב ההבנה הזו של הקורא יש המון אפשרויות, אני לא רוצה לשעמם אותו, אז אני רוצה כמה שתהיה מהר לתפוס את תשומת הלב שלו. אובר דרמה, אובר קומי, אובר אקשן, אני מנסה ישר מהרגע הראשון לתפוס את תשומת הלב שלו. המחשבה היא הגיונית. מה שכן, הרבה פעמים כשאנחנו אובר מנסים לתפוס את תשומת הלב של הקורא, אז נוצרת איזושהי גישה קצת מתאמצת. כשנוצרת גישה קצת מתאמצת, או קצת מחושבת מדי, זה יוצא קצת פחות אותנטי. לכן, אחת המחמאות הכי טובות שאני יכול לתת לכותבים וכותבות שיצא לי לעבוד איתם, וזה משפט שלא אמרתי המון לכותבים בתהליכי הליווי שלי, אבל אם אני אומר לכותב וכותבת, היה פה טקסט מאוד מאוד לא מתאמץ, אני יודע שהקונוטציה עלולה להישמע שלילית, אבל זו המחמאה הכי טובה שאני יכולה לתת לכותב וכותבת, בעיקר בתחילת הסיפור. כלומר, יש לי סיפור לספר, ואני מספר אותו פשוט כמו שהוא, as is. אני לא עושה סליחה על הביטוי פוזות, אני לא מתאמץ לתפוס את תשומת הלב, אני מאמין בסיפור שלי ובדרך שלי, שבסופו של דבר יתפסו את תשומת הלב של הקורא. המחשבה לייצר פיצוצים, אקשן, דרמה או קומדיה מיידית, כמה שיותר מהר בסיפור, היא הגיונית לחלוטין. אנחנו חיים בעידן של הסחות דעת, אנחנו הכל כל כך מהיר וכל כך נגיש אלינו כל הזמן, אז הכל כל כך אינסטנט, שזה הגיוני שאנחנו נרצה לעשות את זה, אבל אני חושב שהרבה פעמים כשאנחנו מנסים לגשת לסיפור או לתחילת הסיפור בצורה כזו, אז זה קצת ככה פוגע באותנטיות. אז אני באמת מאמין שהנושא השני שאנחנו רוצים לדבר עליו הוא ליצור חוסר מאמץ בכתיבה. בואו לא נתאמץ להיות משהו שאנחנו לא, בתור כותבים, אם הסצנה היא מצחיקה, אז שתהיה מצחיקה, אם הסצנה דרמטית, שתהיה דרמטית, אם הסצנה מלאה ביריות, אז שתהיה מלאה ביריות. אם אפשר לחתוך את המתח בסכין בסצנה הזאת, כי היא כל כך מותחת, אז זה מה שצריך להיות. אבל בואו לא נהפוך את הפרקים ואת הסצנות שלנו ליותר ממה שהן, לפחות לא בהתחלה. כי הקורא יכול להרגיש את זה. הקורא יכול להרגיש שהכותב מתאמץ. תזכרו שאנחנו ככותבים, אני שם רגע בצד את הדמויות בסיפור, אנחנו ככותבים, גם אנחנו דמות בסיפור. ולקורא נוצרת מערכת יחסים בינינו הכותבים לבינו הקורא. הוא מסתגל ומתרגל לדרך ההבאה שלנו. והקורא רוצה שנביע בצורה הכי הכי כנה, הכי פתוחה והכי אותנטית שאפשר. אז זה איזשהו טיפ שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. בואו ננסה לא להרשים. בואו פשוט נכתוב את עצמנו. אתם מכירים את זה שאתם פוגשים אנשים בפעם הראשונה, ואתם מרגישים שהם מאוד מתאמצים, והם מאוד מנסים להרשים אתכם, והם קצת מספרים לכם הרבה על עצמם, והם קצת... אתם מכירים את הסוג הזה של הפגישות? אז גם הקורא יכול להרגיש את זה. מצד שני, כשאנחנו פוגשים בן אדם, והוא מההתחלה... אתם מכירים את זה שפוגשים בן אדם, וממש ברבע שעה, 20 דקות, זה יכול להיות בדייט, וזה יכול להיות אדם חדש שאנחנו פוגשים בעבודה, הוא מאוד כן איתכם. והוא מספר לכם על כל מיני אתגרים שהוא חווה, וכל מיני פחדים שיש לו, באופן מאוד מיידי, ואני מסתכל על אנשים כאלה, ואני אומר, וואו, אני מעריך את הכנות, אני רוצה להקשיב עוד, ספרו לי עוד. אז זו בדיוק מערכת היחסים בינינו הכותבים לבין הקוראים שלנו. אז הנושא הראשון היה גוף ראשון כדי לייצר אותנטיות, הנושא השני היה חוסר מאמץ, והנושא השלישי יהיה חוסר הסברים. נגעתי קצת בנושא של אקספוזיציה, אז אני רגע אסביר מה הכוונה. אקספוזיציה, פתיחת הסיפור, זו ההיכרות שלנו כקוראים עם הדמויות ועם העולם שבו הן חיות. קודם כל, מי הדמות ומה העולם שבו הן חיות. כלומר, אני ככותב ואתם ככותבים יכולים לכתוב טקסטים שונים על תל אביב, והטקסטים יראו, אנחנו נקרא על עיר אחרת לחלוטין. אז זה לא רק מי הדמות, אלא גם מה העולם שבו היא חיה. אז אני מודע לזה שהפרקים הראשונים בכל יצירה, בכל סיפור, בכל טקסט, הם יהיו קצת יותר מסבירים. וקצת יותר נגישים, כי הקורא לא יודע ממש מי נגד מי, ואנחנו רוצים שנייה שהוא יבין מי נגד מי. אנחנו יודעים שהקורא לא יבין הכל ברגע הראשון, אנחנו יודעים שהקורא לא יפתח בהכרח יותר מדי רגשות לדמויות בפרק הראשון, כי זה לא יהיה כל כך טבעי, אבל יש לנו את המקום של להסביר. אנחנו רוצים שהקורא יבין, אז אנחנו מסבירים. ואנחנו הרבה כותבים, חוטאים בהסבר יתר, אני קורא לזה, יותר מדי הסברים. מתוך המחשבה שרגע הקורא לא יבין. וכשאנחנו מרגישים ככה, אז אנחנו קצת מרגישים את הצורך להכיל את הקורא בכפית. כלומר, אני רוצה שהקורא יבין, אז אני מסביר לו לפרטי פרטים. אפילו אני אפילו מסביר את הבדיחה, או אני מסביר את הסצנה, או אני מסביר את האובר רגשות. אבל יש הרבה דברים שלא צריך להגיד אותם, הקורא מבין אותם. תזכרו דבר מאוד מאוד חשוב, וזה שיעור שלמדתי ממש בתחילת הדרך, והוא ממש שינה לי את התפיסה לגבי הנגשת הסיפור. הקורא שלי הוא לא פחות חכם ממני, וברוב המקרים הוא גם יותר חכם ממני. אני לא רוצה לזלזל בקורא שלי. כמו שאני קורא ספר, או רואה סדרה, או צופה בסרט, ברוב המקרים אני מצליח לחבר את הנקודות. לפעמים לוקח לי קצת יותר זמן, לפעמים לוקח לי קצת פחות זמן. לכל דבר יש את הזמן הטבעי שלו. אבל הקורא שלי לא פחות חכם ממני, ובהרבה מקרים יותר חכם ממני. הוא יודע לחבר את הנקודות. הוא קרא ספרים בעבר, זה לא חדש לו. הוא מבין שבפרק הראשון הוא לא ידע ולא יבין את הכל. ובואו ננסה, שוב, אני מאוד מאמין שבשלב האקספוזיציה כן צריך להנגיש את הסיפור ולהסביר מי הדמות ומה המסע שלה ומה הרקע שלה, אבל בואו נוודא שאנחנו לא חוטאים ביותר מדי הסברים. כי יש קו מאוד דק בין שנייה להסביר מי נגד מי, לבין להסביר יותר מדי מי נגד מי ברמה שאנחנו מאכילים את הקורא בכפית, ברמה שאנחנו קצת מתעסקים פחות בעלילה וקצת מתעסקים יותר בהסבר. אז הנקודת הנחה שלנו זה שהקורא מבין. ומה שהקורא לא מבין, וזה גם בסדר, יהיו הרבה דברים שהקורא לא יבין באופן מיידי, אז הוא יבין בהמשך הסיפור. יכול להיות שבעוד פרק או שניים, יכול להיות שבשלב קצת יותר מתקדמים, וגם יכול להיות שהוא לא היה צריך להבין. יכול להיות שהוא לא חייב להבין את הכל, יכול להיות שהמיסטוריות שאופפת את הסיפור שלנו, יכול להיות שהיא דבר חיובי, יכול להיות שהקורא רואה את זה כמשהו שהוא מאתגר אותו, והוא רוצה לגלות ולהבין. אוקיי? אני מרגיש הרבה פעמים, כשאני קורא טקסטים של כותבים בתחילת הדרך, והטקסטים הם קצת יותר מדי מסבירים, זה לוקח לי מהרגש, זה לוקח לי מהאותנטיות, זה לוקח לי מלחיות את הרגע, כי אני יודע הכל, אני מבין את הכל, אני מצליח לחבר את הנקודות. בזכות הדבר הזה, הרבה פעמים אני גם מצליח להבין לאן קו העלילה ילך, כי זה אובר מסביר, וזה קצת פוגע לי ברצף ובפלואו של הקריאה, בתור קורא. אז בואו ננסה כן להנגיש לקורא, בעיקר בפרקים הראשונים, בשלב האקספוזיציה, אבל בואו ננסה לא להסביר יותר מדי, בואו ננסה להיות ערים לכמה אנחנו מסבירים, ולשאול את עצמנו, האם הסברתי פה יותר מדי, או האם הסברתי רק במידה הנכונה? האם אני כקורא הייתי מבין את זה? שוב, הקוראים לא פחות חכמים ממני, או האם אני לא מבין פה כלום, ואולי אני צריך להסביר קצת יותר, או האם הסברתי קצת יותר מדי, ואני צריך שנייה להקליל קצת יותר את הסיפור. ושנייה, סביב שלושת הנושאים הללו שדיברתי עליהם, המטרה הראשית, לפני הכל, בכל יצירה, וזה לא משנה אם זה, זה לא משנה מה הפלטפורמה שאנחנו יוצרים דרכה, יכול להיות ספר או יכול להיות פוסט בפייסבוק, וזה יכול להיות איור באותה מידה, אם אנחנו מהירים, אנחנו רוצים לגרום לקורא או לצרכן האמנות שלנו להרגיש. ואנחנו רוצים לשאול מה יגרום לו להרגיש. יש כאן משוואה די פשוטה. לא קל לייצר אותה, אבל קל להבין אותה. ככל שהקורא שלי ירגיש יותר, ירגיש יותר קרוב לדמויות, יאהב יותר את הדמויות, יסלוד יותר מהדמויות, ירגיש יותר נוכח בסיפור, כך הוא ייהנה יותר מהסיפור. זו משוואה שבעיניי הרבה פעמים די פשוטה. וברגע שאני מבין את המשוואה הזאת, אני צריך לשאול את עצמי שאלה די הגיונית, והשאלה היא מה יגרום לקורא שלי להרגיש. ואני רגע חוזר לדבר הראשון שדיברתי עליו, אני מאמין, ויכול להיות שבעוד, לפני 8 שנים כשהתחלתי ללוות, הרגשתי אחרת לגבי זה, לפני 8 שנים הייתם שואלים אותי, הייתי אומר לכם שקו העלילה זה הדבר החשוב ביותר. אם הסיפור טוב, הסיפור טוב, אני גם מאמין בזה היום. סיפור, שום דבר לא מנצח סיפור טוב. אבל יש הרבה טקסטים נפלאים וכתבי יד נפלאים שקראתי, שהסיפור היה קצת, הוא היה בסדר, אבל דרך ההתבטאות והאותנטיות והרגש ומסע הגיבורים והמתח שנוצר דרך כל המכלול הזה, פשוט קנה אותי. אז אני כן מאמין שקו העלילה מאוד חשוב, ויכול להיות שבעוד 10 שנים אני אדבר אחרת, אבל היום, בשנת 2023, היום אנחנו בחודש מאי, בזמן הקלטת הפרק הזה, אני מאמין שהדבר החשוב ביותר להגיע ללב הקורא, לתפוס את הקורא, לתפוס את תשומת הלב שלו, לגרום לו להרגיש נוכח, או בקצרה, לגרום לו פשוט להרגיש, זה אותנטיות. בואו נהיה פתוחים, בואו נהיה כנים. אני יכול להגיד לכם שעליי, שבמקום שלי, אתם יודעים, אני עוד אותו בן 30, ואני לא מבוגר מדי, אבל כשהייתי צעיר יותר, כשהיינו צופים בטלוויזיה לפני 20 שנה, הדברים שגדלנו עליהם, אז הדמות של הגבר הייתה מאוד גברית, תמיד. היא לא הייתה, היא הייתה קצת מצ'ואיסטית, היא לא הייתה רגישה מדי, והגיבור לא היה מראה יותר מדי פגיעות הרבה פעמים. עכשיו תשימו לב איך העולם משתנה, ואיך יש לנו הרבה פעמים כגברים יותר מקום להביע. ולי לקח ככותב, המון זמן להגיע למקום שאני מרגיש נינוח להביע את עצמי, להביע רגש. בספר, אני חושב שיש פער עצום בין הספר הראשון שלי לספר השני שלי. בספר הראשון שלי כתבתי, רוב הדגש שלי הלך על הסיפור. עכשיו, אני באמת מאמין שהסיפור טוב. באמת הספר הגיע ללא מעט קוראים, שזה דבר שמאוד משמח עבורי, אבל אני יכול להסתכל היום במבט אחורה של כמה שנים טובות על הפער הגדול. אני מאמין קו הלילה של הספר הראשון שלי הרבה יותר טוב מקו הלילה של הספר השני, אבל בספר השני יש כל כך הרבה רגש. רגש שלקח לי המון זמן להוציא, כי לא ידעתי אם זה נכון, לא ידעתי אם זה מדויק, ולא ידעתי איך זה יתקבל. וכשהצלחתי לעבור את המחסום הזה, אני יכול להגיד שהגעתי למקומות הרבה הרבה יותר עמוקים בכתיבה שלי, מקומות שעל אף שהספר הראשון שלי מחר פי 2, אולי אפילו פי 3 ממה שהספר השני שלי מחר, מבחינת כמות העותקים, שזה דבר שקורה הרבה. והספר השני שלי יצא לא הרבה לפני הקורונה, אז זה גם, זה בסדר שזה קצת פגע לו במחירות, הוא עדיין הפך לרב מחר, אבל הוא לא התקרב למחירות של הספר הראשון, וזה לא מפריע לי בכלל, כי אני יודע בלב שלי שהספר השני שלי הרבה יותר טוב מהספר הראשון, בזכות הרגש, והספר השלישי שלי שאמור לצאת בקרוב, טפו טפו טפו, הוא מבחינתי ברמה אחרת לחלוטין. ולפני שכתבתי את הספר הרביעי שלי, אני יודע שהספר הרביעי שלי יהיה ברמה אחרת לחלוטין. כי אני מצליח להביע הרבה יותר. אני הרבה יותר קרוב לדמויות בתור כותב, אני הרבה יותר רגיש לדמויות, אני הרבה יותר אותנטי דרך הכתיבה שלי. ולשיעורים שלמדתי עם הזמן, ואתם יודעים, אני ככה משתף אתכם היום, אני יכול לספר שאני כותב מה שאני מכיר את עצמי. ואני קרוב לעולמות הכתיבה, דרך הוצאה לאור ודרך כתיבת ספרים כבר 8 שנים. והדעה שלי משתנה לא מעט, ויכול להיות שבעוד 5 או 10 שנים אני אגיד שיש דרך אחרת להגיע ללב הקורא. אבל לשיעורים שככה למדתי על בשרי בדרך הקשה, והיום אני יכול להגיד באמת לסיכום שאותנטיות זו הדרך להגיע ללב הקורא. ואנחנו צריכים ככותבים, וזה אפילו לוקח זמן, אנחנו צריכים ככותבים להבין איך אנחנו מגיעים ללב הקוראים. אז אני רוצה לסכם את הנושאים שדיברנו עליהם. דיברנו על יצירת אותנטיות בכתיבה, דיברנו על כך שהמפתח ללב הקורא בשנת 2023 זה אותנטיות. דיברנו על כתיבה בגוף ראשון ככלי נפלא להגיע לשם. דיברנו על חוסר מאמץ, אנחנו לא רוצים לצאת מגדרנו כדי לשכנע את הקורא להישאר, אנחנו רוצים להאמין בסיפור שלנו ולדעת שהקורא יישאר עם הסיפור ועם הדרך שלנו טובה. ודיברנו על חוסר הסברים, על הנטייה שיש לנו להסביר קצת יותר מדי, להכיל את הקורא קצת יותר מדי בכפית, שהרבה פעמים הדבר הזה יכול קצת לגרום לקורא תחושה לא אותנטית, לתת לקורא תחושה שהכותב מתאמץ יותר מדי כדי לשכנע אותו, ובאמת בסוף המטרה היא לגרום לקורא להרגיש ולשאול את עצמנו את השאלה מאוד מאוד פשוטה, שהתשובה עליה לא פשוטה, אבל השאלה היא די פשוטה, מה יגרום לקורא להרגיש. אז עד כאן הפרק הזה של שעת כתיבה, זה היה הפרק ה-19, אנחנו ניפגש בקרוב, בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.